go. בשורות טובות, יישר כוח לכל המנחמים בפועל ובעל פה. נזכה באמת לישועות ונחמות בפרט ובכלל לכל ישראל כולנו. בעזרת השם. יהיו כמובן הדברים תלוי לנשמתו של אבי מורי הריני כפרת משכבו, ולהבדיל בין החיים לחיים לפרטה השלמה של אמא שהולכת ומתחזקת, שהיום יום הנישואין ה-64 שלהם. אז זה הולך ביחד. טוב, והכניסה לחודש אדר גם היא מתאימה. אנחנו בשבוע הבא, יום ראשון זה פורים בירושלים, ליל שושן פורים. אז ביום ראשון לא יהיה שיעור, נכון? אנחנו עושים, אם יהיה זה לא יהיה מחריות. אז בשבוע הבא ביום ראשון לא יהיה שיעור, וממילא צריך לעסוק קצת בפורים עכשיו כדי להיכנס. אז נשא את הפרשה, נחזור לפרשה בשבוע שאחרי פורים, שזה יש את ויקל פקודי. תמיד יוצא שם פורים, אז יש את ויקל פקודי כדי להשלים. תמיד מפספסים בתרומה תצווה, אז יש חזרות כדי שלא נפספס בשיעור. האמת היא שזה אפילו יכול להיות שאם עוסקים בפורים ובפרשת זכור, יש עניין מסוים שזה גם פרשת שבוע. אתם יודעים שישנה דעה שלא מתקבלת, אבל זה כבר דעה בגמרא, שארבע פרשיות, השבת הקרובה היא שבת זכור. ישנה דעה אחת שארבע פרשיות הן לא כמו שאנחנו נוהגים, שמוסיפים את קריאת ארבע הפרשיות לפרשות השבוע, אלא שארבע פרשיות זה שבמקום פרשות השבוע קוראים את ארבע הפרשיות. להלכה אנחנו נוהגים כולנו שגם קוראים את פרשת השבוע כסדר, אבל ישנה דעה, זה קשור גם למנהג שהיה בארץ ישראל, לא חשוב, אבל שקוראים את ארבע הפרשיות בפני עצמן. וכך יוצא שהשבת היא באמת שבת, שהקריאה, אם זה היה ככה, זה שבת זכור. זה היה שבת, היא גם כך שבת זכור, רק כך זה היה, זאת הייתה פרשת השבוע ממש. לעמיתו של דבר, אני רוצה להיכנס לפורים, ואולי אם הזכרנו את פרשת זכור, אני רוצה להיכנס דרך פרשת זכור. יש שאלה ידועה, יסודית מאוד, של המגן אברהם על השולחן ערוך. הרי מצוות זכור את אשר עשה לך המלאק היא אחת ממצוות הזכירה שאנחנו מחויבים. יש כמה זכירות, נכון? שאנחנו מחויבים בהם מן התורה. אנחנו מחויבים לזכור את מתן תורה כל יום. שמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. אנחנו מחויבים לזכור את מעשה מרים, נכון? מעשה מרים, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. אנחנו מצווים לזכור את יום השבת, זכור את יום השבת לקדשו. אנחנו מצווים לזכור את מעשה העגל ולהיזהר ממנו. בזכירות האלה שאנחנו מחויבים בהם מן התורה, שאלת המגן אברהם, שאלה מאוד מעניינת, איפה אנחנו מקיימים את הזכירות האלה? אנחנו מבליעים אותם כמעט כל יום ויום, לא רק בשש הזכירות שאומרים אחרי התפילה, שזה מנהג ישראל חשוב, אבל זה לא גוף התפילה, אלא שבברכות קריאת שמע ובקריאת שמע יש את המקומות שבהם צריך להתכוון לדברים שדיברנו. שאומר בברכות קריאת שמע באהבת עולם את תורתך ומצוותך, צריך להתכוון למעמד הר סיני. זה מופיע בהלכה. השאלה של המגן אברהם היא שאלה מאוד מעניינת. מצוות זכירת עמלק היא מצוות הזכירה היחידה שתקנו לה קריאת התורה, שלפי חלק גדול, אולי אפילו לפי רוב הפוסקים, הקריאה היא מדאורייתא. כלומר, לא תקנו, השאלה המובנת זו שאלה של המגן אברהם. זאת לא שאלה שלנו, שאלה יסודית מאוד של המגן אברהם. רק מצוות זכירת עמלק קיבלה שבת. קיבלה קריאת התורה מיוחדת, שצריך לכוון בה למצוות זכירת X. אין קריאת התורה מיוחדת שצריך לכוון בה לזכירת מעשה מרים. אנחנו מזכירים את מעשה מרים, או אחרי התפילה, או בתוך באיזשהו רמז, אבל מזכירים את מעשה מרים. אבל אין מצוות קריאה. כשקוראים בתורה בפרשת בעלותך, מופיע מעשה מרים. אבל אין שבת זכור את מעשה מרים. אין שבת זכור את מעמד הר סיני. נכון? אין שבת זכור את יום השבת. את יום השבת עצמו. אין שבת זכור את יום השבת לקדשו. אנחנו מחויבים לזכור את יום השבת. אבל אם זכירה פירושה, ככה הגדרה בהלכה וככה רמב"ם מגדיר, שזכירה פירושה לקרוא את הדברים בתורה, לזכור, זה לא רק לא לשכוח. נכון? כי כתוב בסוף זכור מה? לא תשכח. אז שכחת הלב כבר כתובה. יוצא שהזכירה היחידה שתקנו לזכירה הזאת פעולת קריאה בתורה, ששבת שלמה נקראת על שמה, פעולת, ולפי מה שאמרנו בהתחלה זה היה צריך להיות כל הפרשה, שתקנו למצווה קריאה בתורה שלמה, זה מצוות זכירת עמלק. זאת שאלה של המגן אברהם. למגן אברהם יש תשובה, תשובה טכנית חשובה, הוא משיב כך. הוא אומר, למתן תורה אין צורך שיהיה מצוות קריאה של זיכרון של מעמד הר סיני, כי יש חג עצרת, יש מתן תורה. יש חג שבוע. לגבי שבת, יש שבת. לא, אבל מה הוא יעשה עם מעשה מרים ומעשה העגל? גם אותם צריך הרי לזכור. אז המגן אברהם אומר שלפי שהם דברים של גנות, לא רצו להגיד לנו לעשות להם זיכרון מלא, אלא מבליעים אותם. זאת תשובת המגן אברהם, שאלת המגן אברהם ותשובת המגן אברהם. אבל האמת היא שהתשובה היא קשה. התשובה היא קשה ומקשים על המגן אברהם כולם. גם למצוות זכירת עמלק יש חג מתאים. פורים. ובפורים באמת צריך לקרוא את מעשה עמלק. וקוראים בתורה את מעשה עמלק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. והדין הוא שמי שלא שמע פרשת זכור קורא בפורים ויוצא ידי חובה. אז התשובה של המגן אברהם שיש חג שבועות לזכירת מעמד הר סיני צריכה הייתה להתאים גם לפורים. אז לא צריך שבת זכור, לא צריך קריאה מיוחדת לזכור. זאת השאלה על המגן אברהם. המגן אברהם הציב את השאלה, בסדר? למה למצוות עמלק יש דין זכירה בפני עצמו, שבת זכור, עם קריאת התורה מיוחדת? זו שאלה מאוד יסודית. אבל התשובה של המגן אברהם היא קשה. לעמיתו של דבר, אם חושבים לעומק, אדרבה, לכאורה זכירת מעשה עמלק היא הייתה צריכה להיות פחות מהותית מהזכירות האחרות. כי מה זאת זכירת מעמד הר סיני? זה לזכור את מתן תורה. כל יהודי צריך לזכור את מתן תורה. זה כל שנייה ושנייה. מתן תורה זה דבר, זה הכל, זה כל התורה. זה ישמר לך פן תשכח, וכל התורה כולה זה לזכור את מעמד הר סיני. נכון? היום היו בעיניך כחדשים, לזכור את מעמד הר סיני. גם מצוות זכירת השבת הייתה אמורה להיות כזאת. כי בעצם, בעל החינוך אומר שהשבת זה יסוד כל התורה, אבל לא רק מצד זה, כי כל החיים זה בעצם זכור את יום השבת. רמב"ן אומר שזכור את יום השבת מקיימים לא רק בשבת. לפי הרמב"ן, איך מקיימים זכור את יום השבת? כשהיום יום שני בשבת, עכשיו ליל שני, אז אמרתי, כשקראתי למילה שני, כבר קיימתי זכור את יום השבת. כי בעברית, אומר הרמב"ן, אסור לתת לימים שמות, ובכך מקיימים זכור את יום השבת. כי אומר הרמב"ן, כל החיים שלנו זה זכור את יום השבת. אפילו מצוות זכירת מרים. מה בא לעשות מצוות זכירת מרים? זה לא סיפור היסטורי, זה ללמד אותנו להיזהר מלשון הרע, ששקול כנגד כל העבירות, שכל עניין, כל התורה כולה. מהי מצוות זכירת עמלק? מצוות זכירת עמלק, יש שתי מצוות. מצווה למחות את עמלק, ומצווה לזכור את מעשה עמלק. נכון? שונה לגמרי מהדברים הקודמים. יש רגע או יום או מציאות בהיסטוריה שאני לא צריך עכשיו לעסוק במעמד הר סיני, כל יום אני צריך, כל יום יש שבת, נכון? גלות, לא גלות. אנחנו מחויבים היום במחיית עמלק? לא. אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. בא סנחריב ובלבל את האומות. אין עלינו מצוות מחיית עמלק. ודווקא את זכירת עמלק אנחנו עושים שבת זכור. שאלה קשה, לא? כלומר, לכאורה, אם משהו היה חייבים לעסוק לו בזכירה קבועה, זה דווקא הדברים האחרים. יותר מזה, נניח שיש מצוות מחיית עמלק, על מי היא מוטלת? היא לא מוטלת עליי באופן אישי. המלך נלחם את מלחמת עמלק. נכון? היא לא מוטלת עליי, זה לא עניין שלי. אבל מעמד הר סיני, זאת מצווה שחלה עליי. מצוות זכירת יום השבת. זה מצווה שחלה עליי. אז ההיגיון היה צריך להיות לכאורה הפוך. בסדר? מסכימים? ההיגיון היה צריך להיות הפוך. אם יש מצווה שצריך לעסוק בזכירתה, זו שהייתי אומר שאפשר להזכיר אותה יפה בסידור אחרי התפילה, זה זכור את אשר עשה לך עמלק. הנה רק מצוות זכירת עמלק, עוד לא מחיית עמלק, רק מצוות זכירת עמלק היא המצווה שאנחנו מחויבים בה ואנחנו מקיימים בה את העניין הזה של קריאת התורה מיוחדת, של שבת זכור, ומקפידים על זה כל כך, וזה מצוות עשה מן התורה, כמו שאמרנו לחלק גדול, או אולי לרוב הפוסקים, לשמוע את קריאת התורה, לקרוא בתורה, מקפידים, ויש מנהגים יפים שקוראים את זה בטעמים של כל הטעמים, ובכל העדות, ובכל המנהגים, כדי לצאת אלי חובה. מה קרה? מה קרה? אז הסוגיה הזאת של זכירת עמלק, נגיע אליה עוד מעט. היא סוגיה מעניינת מאוד, המצווה של המחייה ברור שלא חלה על כל אחד ואחד, אין בזה שום שאלה. כשהרמב"ם מגדיר את תפקידיו של המלך, מלך המשיח, שיבוא במהרה בימינו, אז כשהרמב"ם מגדיר את תפקידיו של מלך המשיח, תפקידיו הם שלושה, והדבר הראשוני שבהם הוא למחות זרעו של עמלק. אחרי זה הוא יבנה את בית המקדש. אבל כנראה שהעניין של המצווה היחידית של הזכירה בעמלק, של היחיד, של הזכירה בעמלק, קודמת אצלנו, מקבלת משמעות יותר מכל הזכירות האחרות. אנחנו רואים את זה בפועל. זה צריך לנתח, צריך להבין את זה. צריך להבין את זה גם בפני עצמו. מה שענה מגן אברהם על שבועות, שבשבועות יש כבר זכירת מעמד הר סיני, אפשר במקום כל הלמדנות שפתחנו בה בהתחלה, אפשר לשאול שאלה פשוטה. למה באמת לא הסתפקו בפורים? בסדר? ממקום אחר אני שואל. עכשיו, זו אותה שאלה, אבל אני שואל ממקום אחר, יש פורים? יש פורים, ובפורים אנחנו מזכירים את עמלק, ומזכירים את המן בנמדת האגגי, ואו-הו, מוחים אותו, הכל בסדר. אז נזכיר גם אז את מצוות עמלק. הרי יוצאים ידי חובה של זיכרון אם לא קראתי בשבת. אז מה כל כך עקרוני? זה לא חלק. אומרים לי ארבע פרשיות, הבנתי ארבע פרשיות, בפרשיות האחרות עוסקים בדברים אחרים. כשנכנס אדם משמיעים על השקלים, בגלל שעכשיו משמיעים על השקלים. בסדר גמור. פרשת החודש, היחד, אבל למה צריכה מצוות זכירת עמלק את כל מה שאנחנו עושים, והיא מנותקת מפורים? כלומר, אי אפשר להיכנס לפורים בלי שמקיימים את מצוות הזכירה. מנתקים בין מצוות הזכירה למצוות המחייה. אני הסברתי את עצמי? כשאני אומר שצריך לזכור את מעשה מרים, אז למה צריך לזכור את מעשה מרים? כדי מה? כדי שלא לדבר לשון הרע, נכון? הישמר לך בנגע הצרת. אני צריך לזכור את מעשה מרים כדי לא להגיע ללשון הרע. אבל מצוות זכירת עמלק היא לא כדי למחות, כי עובדה שאני לא צריך למחות ואני מחויב בזכירה. הסברתי את עצמי. כלומר, המצווה של הזכירה היא כנראה עצמי. יש עניין לזכור. עניין לזכור, עניין לזכור עד כדי כך שיש על זה קריאת התורה ויש על זה שבת וזה מן התורה. למרות שאני לא מחויב למחות, וזה קיים גם בזמנים שלא ניתן לקיים מחייה. אז יש מצוות עשה של זכירה. לנקודה הזאת נגיע בעזרת השם בהמשך, אחרי שקצת ניכנס לחודש אדר. אני חושב שמרכזו הוא הנושא של מחיית עמלק וזכירת עמלק. חודש אדר הוא בכלל דבר מופלא מאוד. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן של צורך בניחומים, גם פרטי וגם כללי. כל ישראל צריכים הרבה הרבה נחמה וישועה. המושג של מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, הכלל הזה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אני רוצה להזכיר, לא מופיע כמשפט בפני עצמו בחזן. המשפט המקורי הוא שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה. ואז אומרים חזן, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. כשם, זאת אומרת, מה העיקר? מה הגדול? אב, נכון? אבל דבר מוזר מאוד, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, זה הבסיס, זה המקור, ועכשיו כך גם צריך באדר להרבות בשמחה. אז לכאורה הגדול יותר הוא אב. אז בואו נלמד את ההלכות של אב. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כלל א' בהלכה, לא בכל שמחה. מיד בא השולחן ערוך ואומר, לא לגמרי, יש דברים שכן מקיימים, שצריך לעשות, שידוך, חתן שלא יקדמנו אחר, כמה דברים. חוץ מזה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, עד מתי? עד תשעה באב, עד עשרה באב בצהריים. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, עד מתי? עד ועד בכלל. אז החסידים אומרים עד ראש חודש אב, עד שממעטים. אבל עכשיו הלכה, עכשיו נחזור להלכה, הלכה, הלכה. אגב, מה שהחסידים אומרים זה הלכה, מיד תראו למה, אבל בינתיים הלכה, הלכה ממש. על חודש אדר כתוב במגילה, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב. לומדים חז"ל, החודש אשר נהפך להם, הבא אמינה, שבדיעבד ככה נפסק להלכה בדיעבד, לא עושים את זה. כל ימי אדר ראויים לקריאת מגילה. בפועל יש חמישה ימים שאנחנו מאפשרים את זה, כמו שהשנה יוצא את תענית אסתר מוקדם. אז בפועל פורים משולש יוצא י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ת' ו'. אלה הימים שמסתובבים סביבם לפי שבתות וכל מיני דברים. אבל מהפסוק החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, חז"ל לומדים בגמרא שכל החודש כולו הוא בעצם עניין של שמחה. מאוד מעניין, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה ותלוי באב קטנצ'יק למטה אדר, אבל הקטנצ'יק הזה עקף אותו בגדול. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה מוגבל מאוד, בסדר? קודם כל מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, שולחן ערוך אומר רק שבוע שחל בו, נכון? לפעמים זה יוצא בדיוק יום אחד. התימנים אגב לא מכירים אפילו את המושג שבוע שחל בו, הם עוד לא שמעו על זה עד היום, יום אחד בלבד. אז ומה שממעטין זה בדינים מסוימים. כמה מרבים בשמחה? המילה מרבים זה מי שמי שמי ש. כמה מרבים בשמחה? הגדרה. דלא ידע. יש הגדרה? מרבים בשמחה זה לא סתם מילים. יש הרבה חגים שיש בהם מועדים לשמחה. לפני פורים. בפורים לא נאמר מועדים לשמחה. זה נאמר בסוכות. ושמחת בחגיך. וזה נאמר לגבי שאר הרגלים, בסוכות, בפסח, בשבועות. אבל רק בפורים יש דין משתה. לא שמחה. משתה ושמחה. זה דין אחר לגמרי משמחה. עצם הגדרת השמחה בחג, עצם ההגדרה של השמחה מקומטת, מוגבלת, מוגדרת. יש לה גדרות. עצם הגדרת המשתה זה עד אלא ידע. אז המרבים בשמחה, מי שמי שמי ש... המרבים בשמחה צריך להבין שזה כפשוטו. מרבים בשמחה. צריך להבין את המושג הזה. מושג שצריך לתפוס אותו. האמת שבכלל צריך לשאול שאלה, תעזבו את המלך של ההתחלה, נגיע אליו בסוף, כי אני רוצה להוריד את זה לעולם שלי. אבל האמת, באמת, למה בפורים יותר מרבים בשמחה? עזבו עכשיו את הדר, לא כל הכל. סתם, הדר כפורים. למה יותר מרבים בשמחה מאשר בפסח? מה קרה? למה יותר מרבים בשמחה מאשר בפסח? תשובה שמופיעה בפוסקים מאוד קשה. בפוסקים כתוב למה עושים משתה? לא, אז מה התשובה? כי המלך והמן עשו משתה. אז נראה להם. טוב, נו. לי היו אומרים, המלך והמן עשו משתה, סימן שזה לא יפה לעשות כך. זה לא התנהגות יפה, זה לא בבית ספרנו. המלך והמן עשו משתה. מה אתה מתנהג כמו? ושתי התנהגה איקס, אז לכן אני לא מבין את המאמה, מה ברור? אז אני מבין, זה לעומת זה, ונהפוך הוא. אבל למה באמת פורים יותר שמחה? זאת שאלת הבסיס, וזה מתחיל. שימו הכל בצד, לאט לאט נחזור לכל. למה פורים יותר שמחה מבכל חג אחר? והשאלה שלי היא קשה מאוד. עד רבה. התוצאה של פורים בסופו של סיפור היא שאנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. התוצאה של פורים בסופו של סיפור היא שאנחנו בגלות. התוצאה של פורים בסופו של סיפור היא שלא ניצלנו את ההזדמנות ההיסטורית של הצרת קורש. החמצנו אותה פעם ועוד פעם. זה לא סתם בדיחה של פורים שהסוף של פורים זה השלושה פסוקים האחרונים על המס. שהמלך אחשוורוש שם מס על הארץ ויהיה הים. זה הסוף. אגב, סיכום מגילת אסתר הוא הסיכום היחיד בכל התנ"ך, בכל כתבי הקודש, שלפעמים נראה חס וחלילה לא מתאים לבית ספרי. אתם יודעים איך הסיכום שם? כל פרשת מעשה מרדכי וגדולתו וכולי, נו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. עיין ויקיפדיה. ממש מעניין. מה זה פה? זה הפעם היחידה שזה נראה כאילו איזה מישהו מהמחקר הצליח להכניס משהו. מה הם עשו לנו פה? מעניין אותי עכשיו ספר מדברי הימים למלכי מדי ופרס? בשביל זה באתי אליהם? מה זה מעניין אותי? באתי למגילת אסתר, ספר מדברי הימים למלכי מדי ופרס יש לי במחשב, מה אני צריך את זה? זה כל הסיפור? זה מרבים בשמחה! אבל יוצאים ממצרים, ופרעה אומר קום וצאו מתוך עמי. זה לא. זה גם בכלל חצי הליל בשביל של פסח. לא להגזים. זה יפה. יפה, ממוצע. חנוכה, אין מרבים בשמחה. אין בכלל חג שהפך את כל החודש למהות. החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. אין אירוע שההשפעה ההלכתית שלו היא על חודש הלם. אין. פסח זה לא השפעה הלכתית על חודש הלם. לא להתבלבל, זה נכון שלא אומרים תחנון כל ניסן. אבל זה לא בגלל פסח. יש שם שבעה ימים ראשונים שניצחו אלה, ויש שם עוד שבעה ימים, ויש שם אחרי זה את פסח, ואחרי זה יצא רוב החודש בלי תחנון, אז לא אומרים עד הסוף. אדם אומרים תחנון, אבל כל החודש הוא מרבים בשמחה עד לאותה שיטה בהלכה שהזכרתי מקודם, שיכול להיות שכל הימים כולם ראויים בכלל למגילה, כי החודש כולו נהפך. זאת אומרת שבעצם הסיפור במגילה זה כבר סיפור של כל החודש. זה צריך לתפוס. זאת השאלה הבסיסית. מהי נקודת השמחה ששונה בפורי מהכל? וכשההלכה נותנת הגדרות, ההלכה מבקשת לעזור לנו, לתת לנו כלים לענות לשאלות העקרוניות, הרוחניות, הנפשיות האלה. יש כאן כלים שיתנו הגדרה. הכלי הוא לא שמחה, משתה. לא הגבלה של ידיעה, עד לא ידע. פרעה אומר, קום וצאו מתוך עמי. נכון. והגאולה הזו היא לכאורה הרבה יותר גדולה. הים נקרא ושמעו עמי מרגזו. ואנחנו לא עבדי פרעה יותר. אבל רגע אחד אחר כך, שמוגד לפרעה שברח העם, מה קורה לפרעה? ויהפך לבב פרעה. הוא בעבדה. החשבירוש, אנחנו עדיין עבדי החשבירוש. עדיין. אני רוצה להגיע לנקודה הזאת. עדיין לא כל ישראל יושבים פה בארץ ישראל. עדיין. אנחנו לא אומרים הלל בפורים בגלל הסיבות האלה. אבל החשבירוש שאמר למן שיכתוב על היהודים כתוב בעיניו, הוא עצמו מתהפך ואומר למרדכי ואסתר, כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. והוא מבטל ומהפך. אתם שומעים את הבן ההפוך הוא? אין את זה במצרים. כל המצוות שלנו הן זכר ביציאת מצרים. ביציאת מצרים לא היה ונהפוך הוא. פרעה אמר X גם כשהוא שחרר אותנו וחזר בו. עם ישראל בורח ממצרים לא מפני שאי אפשר היה לצאת עם אישור רשמי של פרעה, כי פרעה נתן אישור רשמי, נכון? הוא אמר קום וצאו. אז למה עם ישראל בורח? אמרנו כמה פעמים, התשובה העמוקה היא, עם ישראל בורח לא בגלל פרעה. עם ישראל בורח כדי לדעת שממצרים צריכים לברוח, כי מצרים רודפת אחריך. היציאה ממצרים עוד לא יצרה ונהפוך הוא. וכל המצוות שהן זכר ליציאת מצרים, הן זכר לדבר שעוד לא היה בו ונהפוך הוא. זה דבר מאוד קשה, אני רוצה להסביר את זה. הנס הוא הרבה יותר גדול. כי הניסים של מצרים הם ניסים שלמעלה מהטבע. הנס הוא לא נס פוליטי שהתרחש. הנס הוא לא נס שהצלחנו לשנות, הרי סיפור מגילת אסתר הוא נס פה. הנס שהיה ביציאת מצרים, הנס של מעמד הר סיני, הניסים הללו שצריך לזכור אותם ואין עליהם שבת מיוחדת. אני רומז רגע למה שפתחתי. הם לא ניסים, הם מצד אחד ניסים הרבה יותר אליים, כי הם התרחשו למעלה 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 מהטבע, קולות ולפידים וברקים על הר סיני. זה לא היה במגילת אסתר. מגילת אסתר היה מהפך פוליטי. המקום בקריאת ים סוף, כל הדברים האלה לא היו, הכל זה דברים מלמעלה. רק דבר אחד, דרך אגב, בכל התהליך של יציאת מצרים, הוא קצת לא ניסי לגמרי. קצת לא ניסי לגמרי מלמעלה. אתם יודעים מה? מלחמת המלך. הדבר היחיד שמה שרואים בעיניים זה את ההתרחשות מלמטה, נכון? זה מלחמת המלך. כי יהושע חולש את המלך ואת המון לפי חרב. את זה קוראים בפורים. ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים. קריאת הים, נכון שנחשון נכנס, נכון שבני ישראל באו, אבל הים נעשה כולו כי השם נהג רוח קדים עזה. לא היה כאן מעשה אנוש ומעשה השם. עשר המכות. נכון שמשה מכה ברד, באוויר, זורק את השכין. אבל המעשה הוא מעשה השם כולו. מעמד הר סיני. נכון שמשה עולה להר סיני, ודאי. אבל הקולות והלפידים והברקים מעידה, וזה לא מעידה. זה דבר מאוד עמוק, זה קשור לדברים שדיברנו לפני שבועיים במעבר מיתרו למשפטים. זה היה מופלא, העיתוי שבו עסקנו בזה. הוו הזה של פרשת משפטים. דיברנו על זה שיש שני דברים שזה הסיפור של יתרו במשפטים. אמרנו שבמעמד הר סיני ירדו עליונים לתחתוניים, זוכרים? ועלו תחתוניים לעליונים. זה החידוש של מעמד הר סיני, צריך לתפוס טוב. הירידה של העליונים לתחתוניים היא פלא אדיר, אבל אתם יודעים מה היא יוצרת בנו פה למטה? הזכרנו את זה. פה היא יוצרת מרחק. פה היא יוצרת בהלה. כשפתאום מתרחש משהו שהוא לגמרי לגמרי מחוץ לטבע והכלים שלי לא מוכנים אליו, אני נרתע לאחוריי. וירא העם, וינו, ויעמדו מרחוק. אז בא אליהם משה רבינו ואומר להם, אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים. והסברנו שבאה פרשת משפטים כדי להגיד לנו את הדבר הבא. לא רק שעליונים יורדים לתחתוניים, ועכשיו נוצר בעולם חידוש. השם יורד על הר סיני, לא רק על חנוך, על מתושלח, על אברהם, על יצחק, על יעקב, על ממלכה שלמה שכולה תהיה כהנים וגוי קדוש. על עולם שלם. ואז באה אותה וב מחברת ואומרת, וגם התחתוניים מכינים את הכלי להיות ראויים לזה. גם המשפטים זוכרים שהם בעצם ההבנה שלי הולכים להיות מכווננים עכשיו לעליונים. ונהפוך הוא, ההתהפכות לא יכולה להיווצר כאשר העליונים יורדים לתחתונים. מה שקרה במעמד הר סיני, מה שקרה במצרים, מה שקרה במכות, הוא גבוה למעלה מגבוה לאין ארוך ממה שקרה במגילת אסתר. אבל זה עוד לא מייצר מצב של מרבין בשמחה. כי יש גבול שעד אליו אני יכול לקלוט. דווקא מה שקרה בפורים, דווקא חודש אדר, מייצר את המצב של דנפו. נכון, עדיין עבדי אחשוורוש, אבל ככאלה שהם עבדי אחשוורוש, יש לנו כוח להפך את אחשוורוש. נכון, עדיין נס שבחוץ לארץ, נכון, אבל לי יש אפשרות להתהפך. זאת אמונה שלמה, זאת תפיסת עולם שלמה, זה משהו אחר לגמרי. אם אני אעזוב לרגע את כל ההיסטוריה ואת כל הדיונים ההלכתיים ואת כל הלימוד שדיברנו, אני רוצה לעבור למילים פשוטות, לאותיות פשוטות. מה זה מרבין בשמחה? העולם שלנו יודע מה זאת שמחה. לכאורה. אבל הוא מאוד מאוד לא יודע מה זאת שמחה. עברית אחרת, לכל שמחה, כל שמחה, יש תמיד איזשהו סוף. שהטבע האנושי פתאום מפסיק לשמוח. ההלכה שלנו מלמדת אותנו להגיע למדרגה אחרת. מדרגה מאוד קשה. אני רוצה לטעון שזה המושג מרבים בשמחה, הוא מושג מאוד קשה, הוא ונהפוך הוא שלנו. זה היפוך עולם. זה מהפכת עולם. עוד מעט תשמעו אותה. שולחן ערוך פוסק להלכה. פסיקה קשה מאוד. שלא נדע. פסיקה קשה. שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, והשולחן ערוך מגדיר הלכה. זאת הלכה. זאת לא הצעה. זה לא רעיון. זה לא משהו שאפשר להגיע למדרגה הזאת. זה לא סיפורי צדיקים. זאת הלכה בשולחן ערוך. כמו ההלכה של בוקצה וכמו ההלכה של שמירת שבת. זאת אומרת שאני אמור להבין אותה. היא אמורה להיות כזאת שאני כלי להכיל אותה. והגדרה בשולחן ערוך היא חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה בשמחה. האמת היא שבשולחן ערוך ההגדרה היא יותר ארוכה. אגב, זה לא השולחן ערוך, זה הגמרא. השולחן ערוך מוסיף כמה מילים. הגמרא דנה בדברי המשנה, שכשם שחייב אדם לברך על הרעה, כך חייב לברך על הטובה. אגב, אתם זוכרים כשם בשיעור שלנו? איזה כשם? כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר, זה נראה לכם במקרה? אתם יודעים מה זה מנחם אב? דיברנו פעם על השורש מנחם. אתם יודעים מה זה מנחם אב? מנחם אב זה לנחם. מנחם אב זה להפוך. זה להפך. אתם יודעים מה העניינו של חודש אדר? ונהפוך. אתם יודעים מאיפה קיבל חודש אדר את הכוח של השמחה? מההיפוך. וסוד ההיפוך נמצא באב. שם מתחיל ההיפוך, שם השורש. הענפים הם הרבה יותר גדולים מהשורש. באדר ההיפוך ממש. זה נפקמינה להנהגות, מופיע בהלכה שמי שיש לו דין עם גוי ויש לו אפשרות לבחור את הזמן, הוא חייב לבחור בחודש אדר. כי חודש אדר, תודה רבה, בריא מזלי או תקיף מזלי, יש לו כוח. אני רוצה לחזור רגע למושג הזה שהתחלנו. זה מושג מאוד קשה, לעניות דעתי זה עומק המושג מרבים בשמחה. מרבים בשמחה בעברית, תעזבו כל מה שדיברנו. מרבים בשמחה בעברית עונה לשאלה הבאה. האם יש שמחה שיכול להיות שאין לה סוף? שמרבים? זה הפירוש של השאלה מרבית. פשט, פשט, עברית, רק עברית. האם יש מציאות כזאת שמרבים? שזה לא נעצר. אגב, ברור שמרבים שמדבר על אדר, בלי הבורט החסידי של ממשיכים הלאה, שמרבים שמדבר על אדר, אומר שכל יום מתעצם. כי מרבים זה עוד ועוד ועוד ועוד. אז כפתת אדר זה יותר מיוד א'. מרבים בשמחה, אני עוד פעם עוזב את אדר ופורים, מדבר עכשיו על הנפש שלנו. האם יש מציאות כזאת שבן אנוש יכול להגיע למדרגה של מרבים בשמחה? הרי לשמחה יש גבול. השמחה נעצרת. אתה שמח בלידה ועצוב כשזה ההפך. אתה שמח בהצלחה ועצוב כשזה ההפך. אתה צריך להבין שהמושג שמחה בשונה מהחודשים האחרים הוא לא חידוש של חודש אדר ולא חידוש של חודש אב. תחת אשר לא עבדנו את השם אלוקינו בשמחה ובטוב לבב, על זה באים כל הכללות. חובת השמחה היא עצם קיומנו בקיום תורה ומצווה. חייב אדם לקיים את התורה בשמחה. זה לא חידוש עכשיו פה. זאת אומרת, זה לא עניין של אדר. זה לא עניין של חודש. בניסן עוסקים בגאולה, ובטבת עוסקים בבניין ירושלים, אבל בשמחה זה הכלי, זה המהות, זה עצם העניין. למה אדם לא שמח? למה קשה לשמוח? למה אני שמח ונעצר? למה גם כשאני שמח, זה תמיד מהול באיזו דאגה? הדאגה היא מהסוף. השמחה היא איזה פריצת גדר, איזה משהו כזה פורץ, איזה אין סוף שמחלחל לרגע. משהו מדהים. תינוק חדש בא לעולם. זה משהו אינסופי, זה משהו לא מובן, זה, 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 זה פלק כזה, זה, זה שותפות במשהו שאי אפשר להבין אותו. אני זוכה לאיזה, איזה, איזה זיווג מיוחד, איזה נס מיוחד, זו שמחה אדירה. איפה נמצאת הדאגה? שלא אומרים אותה בכל רם. מהסוף. אתם יודעים במה עוסק המן? מה שלא עוסקים בו בכל החגים האחרים? נוסחה מתמטית פשוטה. המן הוא הראשון, הוא האויב הראשון. לא שעד המן כולם היו נציגי סוכנות. היו כמה כאלה שלא הייתי עושה איתם עסקה על כלום. איתו לשון המעטה. אבל המן הוא הראשון שמציע פתרון סופי. ועכשיו אני רוצה להגדיר את המושג. המן הוא הראשון שמציע לעשות סוף לאין סוף. על זה המלחמה של המן ומרדכי. מרדכי אומר אין סוף. לא יכרע ולא ישתחווה, והמלחמה היא על כל הסיפור. עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. עוד עם שיש לו סוף, או שעוסקים פה באין סוף. כשאתה המן מגדיר את המוזרות של העם הזה. המן אומר הוא שונה מכל ההגדרות. הוא מפוזר ולמרות זאת הוא אחד. הוא מפורד. הוא בכל מדינות מלכותיך. דתיהם שונות. הוא יודע יפה מאוד לתת את ההגדרות הנכונות שמאפיינות את העם הזה. והוא מבקש למצוא פתרון ולהגיד, אני יודע את ההגדרות ויש לי טיפול שורש. איך מחסלים את האינסוף? אתם יודעים מה זה פורים? פורים זה שהאינסוף מנצח את הסוף. לכן זה לא דין של שמחה, זה דין של משתה עד דלא ידע. זה אין סופי. כמו שהמן והמלך עשו משתה. עכשיו אתם מבינים מה אומרים הפוסקים? למה המן והמלך עשו משתה? כי מצאנו את הנוסחה לנסח את האין סוף. אז אנחנו עושים משתה כדי לגלות שהאין סוף הוא אין סופי. אם אתה מבין שהאין סוף הוא אין סופי, אתה תבין גם איך אפשר לברך על הרעה בשמחה כשם שמברך על הטוב. זאת הלכה קשה, כי הסוף מנצח תמיד את האין סוף. תשמעו את לשון השולחן ערוך. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה בשמחה, ועכשיו הוא מגדיר, בדעת שלימה ובנפש חפיצה. איך אפשר? האמת, אין דבר אחר יותר הגיוני. מה חשבת שאתה פה בעל הבית? מה חשבת שאתה מנהל את העניינים? אלא מה? אתה לא מוכן לקבל את זה. בסדר גמור, למה? כי יש בך קצת, אל תיעלב. אני אומר לי, כי גם בך יש קצת מקליפת המלך. כי גם אתה אומר שהסוף יכול לנצח את האינסוף. אתה לא מאפשר לאינסוף לנצח בעולם. יודעים מה זאת מצוות זכירת המלך בשונה מכל המצוות האחרות? זה בלי קשר בכלל למחיית המלך. מחיית המלך זה דין של מלך. מחיית המלך זה דין של הציבור. מחיית המלך לא קיימת בתקופתנו. זכירת המלך זה לזכור שפה יש נקודת המלך שצריך לזכור איך מוכים אותה. קשה להגיד את זה כי זה לא נעים, כי עשינו את המלך בצדק כל כך מפלצתי שאין לו מקום להיכנס אליו. בסדר גמור, עד רבה. אני לא מציע עכשיו להתאהב בו. אבל אני מציע להכיר אותו אצלי. אתם יודעים מה עושה המלך? אשר קרחה בדרך. המלך אומר, תפוס את הדברים בצורה קרה ואל תשמור על הגבולות, תנהל את העניינים, תחזיק את המושכות. המלך אומר, אפשר לחסל את האין סוף, הוא לא יחזיק מעמד לעולם. זה בלתי ניתן. ואני מתי מופיע המלאק? מדהים, מתי מופיע המלאק? בדיוק לפני מתן תורה. נכון? הם מגיעים לרפידים, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר. למה כל כך חשוב להגיד שהמלאק מופיע בדיוק לפני מתן תורה? למה הפרט הזה כל כך חשוב? הרי אנחנו יודעים שמרפידים נסעו להר סיני, ובכל המקומות כתוב ויסעו ויחנו, אבל פה הפסוק אומר ויבוא, יסעו מרפידים ויבוא, כבר אנחנו יודעים שהיו מרפידים. כי אתם יודעים מה בא המלאק לעשות? המלאק בא להפר את האפשרות הזאת שתחתוניים יעלו לעליונים. להפר את האפשרות הזאת של מה שהתרחש במעמד הר סיני. במעמד הר סיני אנחנו הפכנו פתאום לכלים שיכולים להכיל בתוכם אינסוף. זה לא נתפס. הכוח שלי להכיל אין סוף בכל יהודי ויהודי נוצר במעמד הר סיני. זה כבר לא סיפור של חנוך ומתושלח ואברהם ויצחק ויעקב ומשה בסנה. זה סיפור של כל אחד ואחד וכל אחת ואחת מאיתנו. ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ופתאום הוא קולט שישנו עם מפוזר אחד. זה לא מסתבר במתמטיקה. פתאום הוא קולט שישנו עם מפורד אחד. פתאום הוא קולט שהעם הזה הוא אחד כמו שהשם אחד ושמו אחד. פתאום הוא קולט שהתפקיד של העם הזה הוא להפך. דיברנו פעם בהרחבה על חרבונה. זה הסוגיה. לא להביא עץ חדש, אלא לגלות שעל אותו העץ שהכין המן כדי לתלות את מרדכי. בדיוק על אותו העץ. בדיוק את אותו משתה. בדיוק את אותו עד לא ידע. היום נדמה לי שהמושג חייב אדם לברך על הרעה בשמחה כשם שמברך על הטובה בדעת שלימה. אף פעם לא הבנתי את המושג דעת שלימה. היום נדמה לי שהמושג דעת שלימה מקביל בעצם למושג עד לא ידע. מה שהעולם קורא, יש לו בעיה בדעת. זה דעת שלימה. דעת בעברית, אתם יודעים מה זה דעת בעברית? זה והאדם ידע את חווה אשתו. דעת בעברית זה ידיעה של איש ואישה. דעת בעברית זה חיבור אמיתי. דעת בעברית זה זיבור. דעת אמיתית זה לא to know. זה לא information. דעת בעברית זה רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. ומה זה חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה בשמחה, אם הוא יגיע לדעת שלימה. כל מה שהמלאק מנסה לעשות הוא שאתה יכול לחשוב דברים גדולים, אבל אל תתלהב, אל תתחבר, תישאר קר, תשאיר את זה מקרי. כן, זה יכול להיות כך, זה יכול להיות לא. צריך לזכור את מעמד הר סיני, צריך לזכור את יום השבת, צריך לזכור את הכל. אבל לזכור את עמלק, זאת מצווה שחלה על כל אחד ואחד מאיתנו, כנראה מן התורה, בזכירה שלימה, בשבת שלימה, בשונה מכל הזכירות האחרות. כי זכירת המלאק היא הזכירה של פה, של אותה הנקודה בתוכי שלא מאמינה שהאין סוף יכול לנצח את זה. מגילת אסתר היא מגילה של עם שלם, שהיה באופוזיציה או בקואליציה, כל אחד יקרא לו איך שהוא רוצה. מרדכי פרש ורובה של סנהדרין פרשו ממנו. מרדכי אמר, אין עיגול פינות בצדדים. לא יכרע ולא ישתחווה, כי ויבז של המן לימד את מרדכי על מה המלחמה. כי מלחמת האין סוף בסוף, זאת המלחמה בעמלק. זה לא הסברה שלך, זה לא ההיגיון שלך, זה ונהפוך הוא. זה האלוקות שמופיעה דרכך. אתם יודעים מה ההפטרה שקוראים בפרשת זכור? כולם זוכרים, מה ההפטרה שנקרא השבת בפרשת זכור? שאול. שאול לוחם באגב. מה היה חטאו של שאול? לא אגנוב על זה זמן. זה שווה פעם ללמוד את כל ההפטרה הזאת, בנחת. מה היה חטאו של שאול? נו, כולם יגידו את התאות הרגילה, שמה שהוא חמל על מי? על העם ועל הצון. לא יודע איך אתם מסתדרים עם המלך שאול. המלך שאול הורג את כל הילדים והילדות בעמלק וחומל על כמה כבשים שעושים מה? זה ממשיך אצלכם להיות דמות? מי שיקרא את הפסוקים מגלה שזה בכלל לא נכון. הוא לא חמל. אני לא אקח עכשיו זמן. מה פתאום? הוא חמל על הצון רק בשביל סיבה אחת. להביא אותם בתור קורבן אחר כך כדי שהעם יוכל להקריב. אגב, זה פסוק שהופך פתאום לממש לא צמחוני. נהרס הכל. כל הדמות היפיפית הזאת של חמל על הצון, אני אגב לא יודע מאיפה זה בא. מה כל כך יפה באדם שחומל על צון ולא חומל על עם? הוא משאיר את אגג ואת הצון. הוא משאיר את אגג, ומי שיקרא את הפסוקים יגלה את מה שאומרים המפרשים הפשטנים. הוא משאיר את אגג כדי ששמואל יהרוג אותו. הוא משאיר את הצון כדי להקריב קורבנות. נו, אז צדיק, אז מה אחרי? אז מה הוא כתב? רק דבר אחד. הסברה שלך יפה מאוד. לא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא. סימן קריאה סוף. זה סוף אחר. הקדוש ברוך הוא לא אמר לך תמתין למחר לטקס ממלכתי להריגת הגג. הטקס הממלכתי יתקיים. בלילה הגג כבר הקים את העולם שממנו יצא המן בלמדת הגג. זה הטקס הממלכתי להריגת. שמואל בא אליו ואומר לו רק דבר אחד. החפץ להשם בעולות וזבחים. ומה הטענה שלו? נו. הנה שמוע להשם. איך? מזבח טוב. להקשיב מחלל מני. שמעתם את הקוד של ההפטרה? הקוד של ההפטרה הוא האם שמעת בקול השם. הפכו את הפשט שם. תעברו על הפסוקים. זה לא יכול להיות אחרת. שמואל מבין שהצון נשאר שם לא בגלל איזושהי חמלה, אלא שהצון נשאר שם כדי לקיים רצון השם כמו שאני מבין. קשה להגיד. זה להכניס את קליפת המלך. זה לא לעשות רצוני כרצונו. זה לא להבין שהכלי שלי מוכן להכיל את האין סוף ברור. זאת ההפטרה הכי קשה בעולם, זאת ההפטרה שממנה מתחילה הירידה של שאול. וחטאו הוא אחד, הוא צדיק שאין דוגמתו, והמקום שבו מתגלה צדקותו הכי גדול זה הפרשה הזאת. ובמושגים של היום, מה זה מנהיג? פה מתגלית המנהיגות הכי גדולה, היו עושים את זה בית ספר למנהיגות למאה שנה. מה הוא עשה? השאיר את הגג. כמה? 12 שעות, 15 שעות, כמה הוא שירות? מה הוא עושה? וביום הביא את הגג מעדנות, לשמועים. הגג חשב שר מערבי, אבל לא שומע. מה הוא עשה? הוא אמר, העם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אבל שמואל אמר לך בשם השם הלכה קשה. וההלכה שהוא אמר לך בשם השם היא ההלכה של הקדוש ברוך הוא. האם אתה יכול לקבל את ההלכה של הקדוש ברוך הוא בדעת שלמה ובנפש חפיצה? כן או לא? כן, אתה ראוי להוביל, לא מתחילה הסכנה. זה השורש. זאת ההפטרה הקשה ביותר שנקראת בשנה מבחינתי. כי זאת ההפטרה שאומרת כמה המלאק יכול להיות בקליפה דקה. מהי קליפת המלאק? איך אפשר בכלל להגיד את המילים האלה? באיש הבחור וטוב גבוה משכמו למעלה מכל העם נחבא אל הכלים. בצדיק המופלא הזה בשאול. אז אתה שואל את איזה המלאק אתה צריך לזכור? אתה אני. המלאק הוא זה שבא ללוק את העם השם, את העם מורדכה. לא לנשוך, ללקק. מה שהילדים קוראים ללקלק. אתם יודעים מה זה ללקק? זה להגיד שאפשר קצת לעשות, ביס קטן. ועוד ביס קטן, כדי שקצת סוף ינצח קצת אינסוף. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. ומאיפה לומדים את הכוח להרבות בשמחה? כשם שמי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. איך קוראים לחודש אב? יודעים למה מנחם אב? כי רק אבא יכול לנחם. ומנחם אב. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך למדנו אנחנו שכשנצא להתפלל שלושת ימים לילה ויום, נוכל גם מלמטה להפך את העולם. כשם שלימד אותנו הקדוש ברוך הוא איך הוא יכול להפוך, כך למדנו באדר איך אנחנו, כשדביקים בו, לא בגלל שיורדת אש מהשמיים, עבדי החשירות יכולים להפך גם את החשירות. יודעים במה מדברת מגילת אסתר? לא שניצחנו את מדי ופרס. רוצה את המשך מגילת אסתר? עיין ויקיפדיה למלכי מדי ופרס. פוגע לך באגו הלאומי? אל תכעסו עליי, ככה כמוד. אנחנו עדיין צריכים לדעת שעבדי אחשוורוש אנו. אבל זאת המהפכה של מגילת אסתר. לא ניצחנו את מדי ופרס, רבים מעמי הארץ מתייעדים. זה מה שקרה במגילת אסתר. במגילת אסתר, המציאות הממוכה מתהפכת. תפסיק לברוח מהמציאות האמיתית שלך. לא הגענו למדרגה של הלל. השמיים לא נפתחו. אנחנו הפכנו את העולם. אסתר נגעה בראש השרביט. מרדכי לא קרא ולא השתחווה. תינוקות של בית רבן אמרו אל תירא מפחד פתאום. והחשבי ראש שבי והחשבירוש התהפך. החמצנו את הצלת כורש. משמע אנחנו עוד לא במדרגה הזאת. וזה גדולתה של מגילת אסתר. גם במדרגה הכי נמוכה שאנחנו נמצאים. אתם יודעים על מה מדברת מגילת אסתר? על עם שנהנה מסעודתו של החשבירוש. גם יהודי שנמצא באסתר אסתיר הכי נמוך הזה יכול להביא היפוך שכשהשמיים נפתחים לא מתרחש. השמיים עם 10 מכות ומכת בכורות הפכו את פרעה בדיוק לשלושה ימים. לא מרשים. הים שנקרא והיה שמוע עמים ירגזו, אפילו אותנו לא הפך, ותוך פחות משלושה ימים נפלנו במראה. אבל ההדור קיבלו בימי החשבירוש בא לגלות את המקום הנמוך, את הרעה, את הכוח לברך בשמחה כשם. כי אם אני מבין שהקדוש ברוך הוא הביא רעה לעולם, אז הוא הביא רעה לעולם לא כי אין לו אפשרות, אלא כי הוא רוצה ללמד אותי להפוך. וכמו שהוא לימד אותי את זה במנחם אב, אנחנו לימדנו כביכול את עצמנו ואת העולם ואת הכל את אותו דבר בחודש אדם. אם למנחם אב יהיה כוח כזה, בחודש אדר יהיה כוח של מרבים בשמחה. זאת הנוסחה. כשהאין סוף מנצח את הסוף, השמחה יכולה לפרוץ את הגבולות. היא תהפוך ליום היחיד בשנה שההלכה לא מתירה, אלא מחייבת, לא שמחה, אלא משתה של עד ולא ידע. נזכה בעזרת השם להרבות בשמחה כפשוטו.